ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים את השיעור בעברית, אני משנה רגע את הקובץ, את המיינד במוח. אנחנו בימי שלישי בערב, 7:15, כאן בקומה השביעית של סטרן קולג', לקסינגטון אבניו, פינת 34, מידטאון מנהטן. תודה למי שכאן, תודה למי שצופה בנו בחוץ, תמיד אנחנו שמחים לשמוע ולקרוא מאיפה צופים בנו, בעיקר בשעה הנפלאה, 2:15 בלילה בישראל, אבל בכל רחבי העולם, תודה לצופי אל על, השיעור הזה משודר גם בטיסות, למאזיני גלי ישראל. אני מודה לרב ארי ברמן, הנשיא של ישיבה אוניברסיטי, אנחנו כאן ונמצאים בקמפוס שלהם, לרב דוקטור סטו הלפרין, לרב יעקב טאובס, למיכל הס הנפלאה, מהצוות כאן של YU, שאחראית בין היתר גם לפיצות המצוינות האלה, יש עוד כמה משולשים, תרגישו חופשי, חבר'ה זה השיעור של הישראלים, אפשר לאכול את הפיצה חופשי, בשיעור של האמריקאים מנומסים, חופשי, תקומו, תיקחו, הכל בסדר. תודה רבה לג'ונתן אורי ולאורי וסטריך, בוא נסגור רגע את העניין הזה, וסטריך? וסטריץ', וסטריץ', שאחראי על השידור, is it working everything? ברוך השם. בפייסבוק, ביוטיוב, אפשר לצפות בנו. תודה לסטפני שטראוס, לתנועת המזרחי, לקרן דניאלי על השידורים האלה שמאפשרים לנו באמת להגיע לכל מקום. תודה ליהושע סיסקין על התרגום לאנגלית. השיעור מוקדש לבקשותיכם, לרפואת אלכסנדר ישעיהו חיים בן טטיאנה, לרפואת דוד בן הדס, לרפואת הילד ניר רפאל בן רחל ברכה, לעילוי נשמת עידן בן יפה, שנהרג אתמול בתאונת דרכים בישראל, לעילוי נשמת אופרה בת אולגה, לעילוי נשמת שלמה אוגן בן יוסף, רבי יוסף וסעידה, לעילוי נשמת אברהם שונים בן רבי יוסף ושושנה, ועוד שתי בקשות מיוחדות, יש לנו פה אורחים נראה לי גם קצת ממנהטן, ברוקלין, שערי תקווה ראיתי, פתח תקווה, ירושלים, ועוד שתי בקשות לסיום, ניר דוד מנהל בית ספר תמר בבקעת הירדן, האם אפשר להקדיש את השיעור להצלחת תלמידי בית הספר, בבקשה, ובקשה שחוזרת על עצמה גם השבוע מפי צופים, להקדיש את השיעור להצלחת וליציבות הפוליטיקה הישראלית, בעזרת השם, כן, גם השבוע אנחנו עוד זקוקים לזה. אז באמת ברוכים הבאים, ופרשת השבוע היא פרשת תולדות. שימו לב, 106 פסוקים, 0 מצוות עשה, 0 מצוות לא תעשה. מה יש בה? את הבסיס לכל המצוות שעוד יגיעו בהמשך התורה, יש בה עקרונות מאוד מאוד יסודיים. אלה תולדות יצחק, זה שם הפרשה, כך היא מתחילה וזה מה שנעשה. אנחנו נצא ביחד בעקבות תולדותיו של יצחק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. הקשר הזה, למדתי פה מילה חדשה בארצות הברית, FFB. יודעים מה זה? FFB? From birth. דתי מלידה, דוס מהבית, FFB. יצחק הוא ה-FFB הראשון בתנך. הוא הדתי מבית הראשון שיכול להתחיל לקטר. עשו לי, אכלו לי, שתו לי, אמרו לי בבני עקיבא, עשו לי בבית יעקב, המורה מהאולפנה, ההורים, בדקו לי את הציצית, את הצניעות, הראשון שיש לו בעצם רקע דתי, וממשיך את הרקע הדתי הזה. אמרתי את זה אולי קצת בציניות וזה לא יפה, כי אני לא FFB, אבל הפרשה מתמקדת אולי בעומק, בכוח, ובגבורה של אנשים, לא סתם המידה של יצחק, זה מידת הגבורה, גבורה של אנשים שאבא שלהם הוא אברהם אבינו, או שהוא סתם אבי משכונה דתית, והדגש המיוחד שלנו הערב יהיה על היצחקים מול האברהמים. רוב האנושות היא יצחקים. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. איזה ייחוס, מסכנה רבקה, היא צדיקה, אבל הפרשה, איך שהיא מזכירה אותה, רבקה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, איזה ייחוס היא סוחבת על הגב שלה, ורשי באמת אומר, זה לזכותה, היא באה ממקום של רשע, ממשפחה של רשע, מסביבה של רשע, ובחרה בצדיקות. רבקה מכונה, בניגוד ליצחק, שושנה בין החוכים. יצחק הוא שושנה בין שושנה. היא מכונה שושנה בין החוכים, היא אחת בין הקוצים האיומים, הרמאים, הרשעים שמהם היא מגיעה. והוא לוקח אותו לא לאישה. צריך כבר לעצור, למה אלה תולדותיו של יצחק? למה אלה תולדות יצחק מתחילות כאן? תולדות יצחק, עד כמה שאני יודעת, התחילו לפני 40 שנה. אמרנו שהוא בן 40. ואוהו, מה עבר עליו ב-40 השנים האלה? יצחק נולד אחרי שנים של הכרות. אנחנו זוכרים את ברית המילה שלו. את המסיבה ביום שהוא נגמל, את הפטירה של שרה אמנו, את החיים לצד ישמעאל והגר והגירוש והמתיחות. אנחנו זוכרים את עקדת יצחק, כזה אירוע מכונן, אנחנו מזכירים אותו בתפילותינו. איך ייתכן שהתורה לכאורה מוחקת את כל זה ומכריזה אלה תולדות יצחק עכשיו כשהוא מתחתן, מקים משפחה, מביא ילדים, אלה תולדותיו. במשפט אחד עמוק, הרבי מלובביץ' עושה סדר, לא בחיים של יצחק, בחיים שלנו. ללמדך, בוא נה, אני אומרת ללמדך, אני כבר to teach you, כאילו כבר יש לי על האוטומט את התרגום. לילה זה כיף, זה הפעם היחידה השבוע, אני חושבת, באמת שאני זוכה לדבר בעברית, אני מקווה שהעברית לא שבורה, לא מקולקלת. אז באמת, ללמדך, שתכלית הכוונה אינה מסירת נפש, בסוגריים, העקדה, אלא ברור העולם. תכלית הכוונה של הקדוש ברוך הוא אינה רגעי העקדה בחיינו, אלא מסירות הנפש היומיומית. ברור העולם זה להתחתן, ברור העולם לצאת לדייט, ברור העולם להביא ילדים, לגדל אותם. מה יותר עקדת יצחק? עקדת יצחק? או לקום בלילה כי הקטן בוכה וצריך להכין לו בקבוק, או לזרוק את בעלי, להכין לו בקבוק. ברור העולם, היומיומיות, זאת העקדה של חיינו, עקדות קטנות, פה מסירות נפש, שם מסירות נפש. אומר הרבי מלובביץ', אלה התולדות האמיתיים, זה בסוף הכי חשוב בחיינו, ולכן התורה מתחילה מכאן. מכאן אנחנו ממשיכים אל הפסוק, שאנחנו כל הערב הזה ננסה לפצח אותו. פסוק מאוד מאוד לא פשוט. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו השם, ותהר רבקה אשתו. יצחק עומד, זה סיטואציה שילדים בגן תמיד מציירים, וזה כל כך קשה, כל כך אגום, אני לא יודעת איך חושפים ילדים לכל התכנים האלה, טוב, כל אחד מבין ברמה שלו, רק תדמיינו את המציאות הזו. יצחק עומד בפינה אחת, בוא נדמיין את החדר הזה, הוא עומד בפינה, בזווית אחת שם בפינה, ומרבה ומפציר בתפילה, כלשון רשי. היא עומדת, זה לנוכח אשתו, היא בזווית זו, הוא בזווית זו, כל אחד עומד ומתפלל. אבל השם נעתר לו. לא ולא לה. למי שלא הבין את הרמז פה בין הפסוקים, רשי אומר במפורש, בצורה נוקבת, בצורה כואבת. לא ולא לה. שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, לפיכך לא ולא לה. זו קביעה מאוד מעליבה, מפלה, ובימינו נאמר גם מדירה. יש פה הדרה של צדיקים בני רשעים, ואפליה לטובת צדיקים בני צדיקים. למה רבקה, שגדלה בין אנשים רשעים, עוברת על עצמה, משנה את עצמה, מה, איך אפשר לחסום ולפסול את תפילתה, ולומר לה, יצחק יותר שווה? זו השאלה שתלווה אותנו הערב. כדי לענות עליה, אנחנו צריכים להגדיר מה זה צדיק בן צדיק. למה הכוונה? מה יצחק עושה? אמרנו, אל תולדות יצחק. מה יצחק עושה לאורך הפרשה? מה תולדותיו? אנחנו נתחיל לקרוא את תולדותיו. שלושה מאפיינים לאורך הפרשה שמגדירים from birth, שמגדירים צדיק בן צדיק. מה יצחק עושה? ואיך זה קשור לזה שהתפילות שלו נשמעות? ואיך זה קשור לרוב העולם שהוא דתי מבית? לרוב העולם שהולך בתלם? לרוב העולם שאינו אברהם אבינו, אלא רק ממשיך דרכו. מאפיין ראשון, אשר היה בימי אברהם. ויהי רעב בארץ, מתארת לנו התורה מיד אחר כך, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. בשתי מילים תסלחו לי, דז'וו. מה זה? עוד פעם רעב? היה כבר, כן? בינדר, דנדרט, מה? Nothing to write home about, כאילו מה? היה רעב, היה אבימלך, היה גרר, היה פלישתים, היה כבר פרשה, מה, כאילו, ראינו את הפרק הזה, קצת חידושים. התורה אפילו אומרת, מלבד הרב הראשון, אשר היה בימי אברהם. יש איזו תחושה שכל מה שיצחק עושה, היה בימי אברהם. אם תרצו, זה סוג של copy-paste, סוג של העתק הדבק. אם זה לא מספיק, שימו לב לבשורה המצמצמת הבאה. וירא אליו השם, מה השם רוצה להגיד לו? לא תעשה, אלא אל תעשה. אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך. אל תזוז, don't move. רשי מסביר שם, שאתה עולה תמימה, ואין אתה רשאי לצאת לחוץ לארץ. תישאר פה, איזה? כאילו, אברהם, נודד, יעקב, עוד נדוד, מה אני עושה? שב. פסיביות ולא אקטיביות. אז השם אומר לו, אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה. איזה שבועה? אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. למה? עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. אברהם מוזכר שוב ושוב ושוב. זאת התגלות ליצחק, אבל התגלות בגלל אברהם, בזכות אברהם, כדי להמשיך את אברהם. הוא נוכח, הוא מהדהד, הוא מחייב, הכל המשך שלו. אברהם התחיל, הוא היה מידת החסד, כן? לפרוץ, הוא פרצת. יצחק מזוהה מידת הגבורה, הצמצום, האיפוק, הפסיביות, ההמשכיות. הוא לא יצא מארץ ישראל, לא כדי לחפש קלה, הכל פסיבי, מוצאים לו, מביא אליעזר, יוצא למסעות, מביא לו. לא כשיש רעב, לא, אל תזוז. כלומר, לא בשביל הטוב שזה חתונה, לא בשביל הרע שזה רעב, אתה לא נע ונד. שב בארץ, תבסס את האחיזה שלנו בארץ ישראל. צריך אחד, דור אחד, של דבקות באדמה הזו. והפסוק הבא, שוב, הוא שיה, סליחה, אני לא רוצה להגיד כלום, כן, לא רוצה חלילה, אבל הוא שיה, הייתי אומרת, לנו, כאנשים פעילים, סקרנים, הוא שיה כאילו, אל תחדש, אל תזוז. תראו, וישב יצחק בקרר, אומר שם אבן עברה, אבן עזרא, עשה כאשר ציווהו השם. כמה לא נוצץ, כמה פשוט, כמה חשוב. אלה תולדות יצחק, הם אלה תולדות אברהם, שוב. זה מנצנץ, פתאום זה, אתה לא חושב שאתה קורא את הפסוקים, אתה נזכר. זה התחיל בפרשה הקודמת, אפילו הניסויים שלו, לא היו איזה בשורה עולמית. הם היו המשכיות. אפילו חתונה, שאתה חושב שיש בה איזה חידוש. זוכרים? שבוע שעבר, פסוק יפהפה. ויביא יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה ויהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. מה זה? בונים בית חדש? לא, לא, לא. סגרנו את האוהל של אברהם ושרה, פתחנו את האוהל של יצחק ורבקה, להמשיך. ושוב אומרים, זה אותם סימנים, הברכה בעיסה, הענן, הנר, קופי, פייסט, עתק, הדבק. יש פה עוד אירוע אחד, לא נתעכב, כל אירוע בפני עצמו ראוי לדיון, אנחנו רק עושים רשימה של אירועים כדי להבין, תחשבו שכל פרק בחיים שלך, אתם דפדף לדף הבא, שוב, גם כאן, אותו דז'וו, עוד פעם עם אבימלך, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי, הרגע אברהם אמר להם, מעניין לכם, האמינו עוד פעם, עוד פעם אברהם אמר, אחותי, כי ירא לאמור אשתי, פן יארגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראי, בול אותו סיפור, אותה סכמה של עלילה. האתגרים הם אתגרים שאנשים אחרים כבר התמודדו איתם כמה דפים אחורה. תכונה הראשונה של יצחק, הכותרת, אשר היה בימי אברהם. כיף להתמודד עם חידושים מסעירים, חשוב לפעמים להתמודד בדיוק עם מה, עם הגרסא דינקותא שלך, עם מה שקיבלת מהדורות הקודמים, עם דברים שהעולם לא יעמוד ממך כפיים. אף אחד לא יגיד וואו, וואו אבימלך, וואו רבקה, וואו רעב. היה כבר, כל הכבוד לך על האומץ והתעוזה, לא לצאת החוצה, להישאר פנימה. כל העולם כולו שם בחוץ, אבל אם האמת נמצאת באוהל של אברהם, זאת גבורה גדולה מאוד להודות שהאמת היא באוהל של אברהם, ולא לזוז כמלוא הנימה. כל ארצות העולם מחכות. שליחות, מי לא, כן, כולם, אנחנו השנה, שליחי המזרחי לניו יורק, ממש, כן, אברהם אבינו, כבר היו שליחויות יותר קשות בתולדות העם היהודי. ההוא בשליחות, והוא זה, וטיולים, ובילויים, ונו, באמת, מה, העולם כזה קורץ, כזה מפתה, כזה מעניין. אני אומרת את זה פה לישראלים במנהטן, כן? לא, אל תזוז, אנחנו צריכים דור אחד שלא זז כמלוא הנימה, לא מהתורה ולא מהארץ. מאפיין שני של יצחק. אני חושבת שכל אחד יכול לחשוב על המאפיין הזה בחייו. איפה הגבורה שלי היא בהמשכיות? מאפיין השני של יצחק, אמרנו, הוא לא יוצא החוצה. אז מה הוא הולך? פנימה. הוא לא משתלט על המרחב, הוא משתלט על העומק, על העומק. הוא חופר את אותן בארות. כתוב שהיבול שלו מצליח, שהוא מוצא 100 שערים, זה מקור הביטוי, ואז מתחיל סיפור הבארות שמטריד ביותר את התורה. שוב חוזרים לבארות האלה לאורך הפרשה. כאילו הבארות מסמלות דבר הרבה יותר עמוק, אין מים אל התורה, והעומק של הארץ, של ארץ ישראל. יש שם איזה משהו שצריך להבין את הסוד שלו. למה התכונה של יצחק כחופר בארות כה משמעותית? תראו איזה פסוק מדכא. פשוט, פשוט, פסוק מאכזב. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סיתמום פלישתים וימלאו מפר. פסוק מייאש. העבדים של אברהם כבר חפרו, התאמצו, מצאו מים, ואלה מים באים, סותמים את הבורות. אני חושבת שנפתח רגע סוגריים ונתעכב על הטקטיקה הזו. זו טקטיקה של אויבינו עד היום, לצערנו. כן? אותם פלישתים שמסתובבים אז במרחב, מזכירים לי מאוד את אויבינו עד היום. שימו לב לפרשנויות לאורך הדורות של פרשננו. מה רע להם שיש באר? הרי זה מים שגם אתם יכולים להשתמש. באנו להביא ברכה למזרח התיכון. כמו שמדינת ישראל באה להיות ברכה לאזור כולו, ויכלה להפריח את כל העמים שמסביב יחד איתה, כך אברהם ויצחק, ונברחו בך כל משפחות האדמה, הוא חופר באר כך. לא, לא. אני סותם אותה. למה? אומר הרד"ק, רבי דוד קמחי, גם לו, גם לנו לא יהיה. כך הם אמרו. לא אכפת לנו שאנחנו פוגעים בעצמנו. העיקר לפגוע בך. נשמע מוכר. אומר הרב שמשון רפאל הירש, סתמו את הבארות מתוך שמחה לעד גריידה. שמחה תאורה לעד. העיקר להרוס ליהודים. והספורנו, סתמו הבארות בשנאת קנאתם. רבי עובדיה ספורנו, יש פה שנאה, יש פה קנאה. סלחו לי, יש פה גם קצת טיפשות. כמה אנחנו רואים את זה עד היום? בדרך לפה שמעתי על הזקה, ברוך השם מנפגעים, אבל עוד פעם הזקה, בעוטף עזה. כמה עד היום רק לזרוק בקבוקי תבערה, בלוני תבערה, לחפור מנהרות, עפיפונים, בלונים, כמובן רקטות, לשרוף שדות, לשרוף יבולים, לפגוע בבתי ספר, לפגוע בערים, לא לבנות, להרוס. שמעתי מקצין בצהל שאחראי על הסחורה, הספקה, שנכנסת לעזה, הוא אמר לי שהוא אחראי על ציוד דו צדדי. מה זה? הוא הסביר לי. יש ציוד שנכנס לעזה שברור שהוא ירקות, זה לא משמש לטרור. למרות שלכו תדעו, אולי זה גם רעיון בשביל המזרוק עגבנייה עם, לא יודעת מה, עם איזה תבערה בתוכה. אבל הוא אומר, נכנס ירקות, נכנס, לא יודעת, פלסטרים, ציוד רפואי. אבל הוא אומר, נכנס לבנים, נכנס עתי חפירה. אז הוא אומר, קוראים לזה ציוד דו צדדי, ועל זה אנחנו משגיחים במיוחד. למה? כי הציוד הזה יכול להביא לבנייה, ויכול להביא למנהרות טרור, לקיבוצים בעוטף עזה, לצערנו. הוא אומר, אנחנו, זה הנושא הכי אינטנסיבי שעליו העיניים שלי נמצאות. אתה נותן לבן אדם משהו, מה הוא עושה איתו? הוא סותם בארות? או אולי הוא חופר באר גם בשבילו, שתהיה לברכה? סגרנו סוגריים מהאקטואליה שהיא גם ההיסטוריה. יצחק פוגש אנשים שלא רוצים להתחלק במרחב, מחריבים את מה שהוא עובד עליו, וברמה יותר עמוקה אומרים בחסידות, הם לא סתם סתמו. נלך רגע שקף אחד אחורה, התפיסת עולם הזאת היא תפיסת עולם שטחית, אין עומק. יצחק בא להביא לעולם עומק כדי להגיע למים חיים, שהם כאמור התורה והמשמעות. הם באים לסתום את העולם. העולם שטוח, אין בו משמעות, אין בו עוד, אין בו מעבר. סתמום מלשון סתם, מלשון סתמיות. יאללה, סתם, חול ושתום, מחר נמות, למי אכפת? הכל סתמי, הכל רנדומלי, למלא את הכל באפר. אחרי הפסוק המייאש מגיע הפסוק הבא. בעיניי, אחד הפסוקים המרגשים בתורה, לדעתי אחד היפים בתורה ממש, הפסוק הבא. שימו לב שוב לעוצמה של היצחקים בחיינו. כך עושה יצחק, תראו. וישב יצחק, הוא יכול להתייאש, הם סתמו את הבארות של אבא. הוא יכול לחפור באר אחרת, מקום אחר. וישב יצחק, ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות, כשמות אשר קרא להן אביו. אותו מקום, אותה באר, רבק, תחדה אותה שם. אני אתן את השם שאבא שלי נתן. אני לא אקרא לזה בארות יצחק בעם. אני אתן לזה את השם שאברהם נתן, כי ככה אני מגלה את עצמי. כשאתה חופר וחופר וחופר, אתה בסוף מגלה את עצמך. הפסוק הבא אומר, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. מים שכמובן מסמלים הרבה הרבה יותר, והם שוב לברכה ולחיים. מה יצחק מלמד אותנו כאן? מה הייחודיות שלו בין שלושת האבות, גם בין ארבע האימהות? מה הוא עושה? בחוסר החדשנות שלו. אומר המדרש, מדרש הגדול, בוא וראה, בוא נסתגל. אדם קונה לו בית וקורא לו שם. כאשר עומד בנו, הוא מחדש, הוא משפץ מעט את הבית, הוא כבר קורא לו שם אחר. אבל יצחק אבינו אינו כן, אלא כל הבארות שחפר אברהם אבינו וקרא להן שם, אף על פי שעמדו פלישתים וסתמום, יצחק חזר וחפרן שוב, לא חידש להם שם חדש, אלא קרא להם באותם שמות שקרא להן אביו. ולמה? מפני אנ ותנותו, מי אני לחדש שמות? ומפני שנהג כבוד באביו, אבא נתן שם, אנחנו נשמור על השמות של אבותינו. ומה השכר שנתן על כך? נטל, מה הוא קיבל יצחק? כל האבות השתנו שמותיהם, הם כל הזמן נעו וזהו. אברהם, מתחילה נקרא אברהם, לבסוף אברהם. יעקב, מתחילה שמו יעקב, לבסוף ישראל. אבל יצחק מתחילה עוד לפני שנולד, קרא לו הקדוש ברוך הוא יצחק, ולא השתנה שמו לדורות. שוב הפסיביות הזאת, שהיא בעצם נצחיות, שהיא בעצם רואה למרחוק. ההתמדה הזו, יצחק, יש פרשנים שאומרים, הוא גם משיב לארץ את כבודה האבוד. הוא הראשון שהוא עובד אדמה. האדמה נתקללה בגן עדן, הדם של הבל נשפח, שקין רוצח אותו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. קין הוא נע ונד על פני האדמה, אדמה מקוללת, נוח, שותה קרם, אז הוא כבר משתכר ומתגלגל למקומות לא טובים. יצחק מסלק את הכללה, הוא מפגין מסירות, אהבה, התמדה, כלפי האדמה של ארץ ישראל. אבל עכשיו עוד שאלה, מה היו השמות האלה שאברהם נתן? או, זה סיפור של מיתוג. זה סיפור של פרסום, של תקשורת, של, הייתי אומרת, סלוגנים. מתברר שאברהם נתן לבארות שמות של אמונה, ועל ידי כך חינך אנשים. כותב הרב יעקב צבי מקלנבורג בספרו הכתב והקבלה. אברהם בכל מקום שם מסר, מונותאיזם, תפילה, באר אחת נקראה השם רואי, השם ניסי, באר לחי רואי, לבארות היה השם יראה, היה לבארות האלה מטרה. הם מכניסים את האידיאולוגיה לשפה בלי לשים לב. אם אתה קורא, אם עובד עבודה זרה אחד, אומר לעובד עבודה זרה שני, מה, אני פוגש אותך ליד השם ניסי, אופה, בלי לשים לב, זה משפיע לו על התת מודע. הוא הרגיל אותם לדבר על השם. בוא נלך לשאוב מים מבאר השם אל עולם, אופה, נכנס לך לתודעה. זה בדיוק נכון, גם הפוך. אם על הדרך נכנסים לנו כל מיני שמות אחרים, מושגים, קונספטים אחרים. שמתי לב, אגב, פה בארצות הברית, אחד הדברים שהילדים שלי שמו לב, שמות ומשמעותם. אתה פוגש בן אדם, סטפני, יולדת, בעלה באה לברך אותה בבית כנסת, נלתת שם, יברך את האישה יולדת, ברכה פייה. כל השנה את סטפני, את השכנה שלי. ההוא קוראים לו ג'ון, עולה לתורה, יעקב חיים. שמות זה עניין ככה, זה מעניין פה. אבל יותר מעניין לדעתי שמות הרחובות. בישראל יש המון המון משמעות לשמות של רחובות. שאני מסתגלת אחורה, גרנו עוד מהחתונה, רחוב הירדן, רחוב הירקון, רחוב ארנון, זה שם כל הנחלים בנחלאות, כל הדירות לזוגות שהרגע התחתנו כזה, אז שם, על שמות של נחלי ארץ ישראל. רחוב רבי עקיבא, אני גדלתי, רחוב רבי עקיבא, פינת רחוב הרב קוק. אתה, פה הכל זה, אני אפגוש אותך על ה-34, אני אפגוש אותך על ה-55, הרחוב היחיד, אפילו סתם שמות, Hungry Harbor, Wilson Court, ון, אני מנסה למצוא בכל השמות האלה, כאילו מה המשמעות, לעשות איזה גוגל, אולי זה משהו, בסדר, היסטוריה מקומית, עד כה לא כך מצאתי, הכל זה כזה, this lane, this street, this avenue, boulevard, כזה, אני לא מוצאת בהם את הבארות של אברהם אבינו. רחוב אחד מצאנו עם משמעות, Church Street, זה תמיד יש. יש לנו חברים גרים ברחוב Church Street, כן? רחוב הכנסייה. בכל מקרה, אנחנו רואים את המסע, תסלחו לי על המילה, המסע השיווקי של אברהם אבינו. זה שיווק קדוש. אומר לנו בעל הכתב והקבלה, ספר הכתב והקבלה, שהיה פה בעיה חינוכית, לכן יצחק היה חייב לחפור. אנשים הפסיקו להגיד את שם השם. בהתבטל הבאר, נתבטל שמה. ובא כתוב להודיע כי יצחק אחז במעשה אברהם והתאמץ לחפור אותן הבארות ולהחזיר שמותן כדי להחזיר עטרת אמונה אמיתית למקומה. הוא מחנך אנשים דרך שמות הבארות. דרך אגב פרשננו אומרים ששלוש הבארות משולות כנגד שלושת בתי המקדש, שניים שחרבו, האחד שיבנה רואים המון המון עומק בבארות האלה. זה עדיין לא הסוף. חפירת הבארות של יצחק, שלנו, לא רק של יצחק, אלא גם שלנו, היא דבר אפילו יותר עמוק. השבוע נערך פה בניו יורק כינוס השליחים השנתי של חב"ד. מי שאני רואה שאנשים מעניינים, יצא לכם אולי להיות, לראות, חוויה. פעם ראשונה לראות את התמונה הזאת, נסענו לברוקלין, קמנו מוקדם, מוקדם, מוקדם בסנדיי, כבר התחלנו להתרגל לסנדיי, פתאום קמתי מוקדם, רצנו לברוקלין, חוסמים שם את האיסטרן פארקווי 770, הבניין המפורסם, משטרת ניו יורק, חוסמת את הרחוב, 5,000 איש, 5,000 מנדי, נעמדים לתמונה אחת, וצלם אומן אמריקאי עומד מולם, בול ב8:30 בבוקר, לפי הזווית של השמש בשמיים, הוא דוחס את כולם לפריים אחד, לא משנה אם מישהו ממצמץ או משהו כזה, הוא כזה צ'יז, כאילו זה משנה, אבל סופר לאחור, והוא עומד על איזה מנוף ענק, והוא מצלם לכל הזוויות, בסוף יש את התמונה, ובאמת היה מאוד מרגש, מאוד מיוחד להיות שם, אתה פוגש אנשים 5 דקות, מאוד קשה להגיד לחבדניקים לא לעשות כלום, פרופו יצחק אבינו, אל תניח תפילין לאף אחד, שקט, תעמוד בשקט, ובאמת יש ניגון חסידי, ממש הרגשתי שזה רגע מיוחד, רגע להתפלל בו, אתה רואה 5,000 איש, שזה כל העולם כולו מיוצג בתמונה, מייצגים יחד מיליונים של יהודים, אחד יכול להיות השליח לאזרבייג'אן ואחד שליח מרמת השרון, אבל ביחד זה כל כך מרגש, כמה סיפורים קטנים קשורים בהם, מומדים יחד ושרים עד שהצלם מארגן, הם שרים ככה ניגונים חסידים ביחד, זה היה רגע מאוד מאוד מיוחד. בערב הכנס ננעל כל שנה בערב חגיגי שנקרא הבנקט, אולם גדול בניו ג'רזי, כל שנה צריך אולם חדש כי המספר גדל, 5,000 איש באולם, ובערב הזה עולים ומדברים, דיבר דיוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית בישראל, שגריר ישראל בארצות הברית, הוא אותו גיל הזה, באמת בן אדם, דיבר מדהים, מדהים, מאוד, מאוד מיוחד. דיברו רבנים חשובים, הרב קוטלרסקי, שהוא יור הכינוס, ועוד ועוד דיברו, ואז עלה לבמה הילד, זה הילד, שלום הורוביץ, הבן של הרב איצי הורוביץ, שליח חב"ד לפלורידה, וגנב את ההצגה, לא רק כי הוא ילד וילדים גונבים את ההצגה, אלא גם בגלל התוכן ובגלל הבארות שהוא הזכיר לנו. הבר מצווה של הנער הזה, שלום הורוביץ, הייתה לא מזמן. לאבא שלו איצי יש ALS, ניוון שרירים. הוא שליח בפלורידה, ולצערנו מצבו קשה. הוא כותב באמצעות העיניים, טכנולוגיה שבאמצעותה הוא דרך האפפיים מתקשר. כך הוא כתב את הדבר תורה, את הרעיון שהבן שלו הקריא לכל השליחים, אבל בעצם לכולנו. ואז הוא עולה ואומר ככה. וזה מוסיף לנו, אני חושבת, עוד עומק, למה לחפור בעירות, זו תכונה כל כך חשובה. הוא אמר, כך כתב אבא שלי. בפרשת השבוע, פרשת תולדות, מסופר איך יצחק אבינו חופר בעירות. הרבי מסביר שחפירת בעירות היא מלאכה חשובה מאוד. היא השליחות שלנו, להסיר את האפר והלכלוך, ולהגיע לעומק, אל המים המתוקים שמסתתרים. זוהי המשימה שלנו ביחס לכל יהודי. לחפור היטב, לא להתרשם מהשכבה החיצונית, מהאבק, ולמצוא את הניצוץ האלוקי שבתוכו. זה נכון לגבי כל אדם, אבל נכון לגבי כל סיטואציה. צריך לחפור, למצוא בתוך הקושי והאתגר את המשמעות. בשנים האחרונות, אומר האבא, למדתי שאין מי שלא מתמודד. ההתמודדות שלי היא פשוט גלויה וחשופה, אבל כולנו מתמודדים. המשימה היא לחפור בעירות, לגלות שמדובר במסר מהשם, שדורש מאיתנו להתרומם לגבהים שלא הכרנו, להעלות איתנו את כל הסובבים. אין לנו מושג איזה אוצרות מסתתרים בפנים. אומר שלום הבן של איצי, השליח של הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ' היה מגדולי חופרי הבארות בדורנו, למצוא את הטוב נקודה פנימית, לא להתייאש, אבל כל אחד מאיתנו צריך לחפור, לשאוף, להגיע למלוא הפוטנציאל, להתאמץ ולהגיע. התכונה הזו מובילה את יצחק לעוד מעשה בפרשה. פרשנים רבים, אולי זה עוזר לנו להסביר את השאלה, פרשנים רבים שואלים, למה יצחק בוחר בעשיו? הרי יש את יעקב ויש את עשיו, כל אחד מהם כאילו בוחר בשני. רבקה, החוזרת בתשובה, בוחרת ביעקב, הצדיק בן צדיק. יצחק, הצדיק בן צדיק, בוחר בעשיו, הרשע בן צדיק. יש פה איזה, למה יצחק? מה הוא רואה בהם? הוא לא רואה שעשיו רשע? אומר האור החיים, יסוד גדול בחינוך, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. לא היו לו ילדים משלו, לאור החיים לא היו ילדים משלו. אבל הסבר מאוד מאוד יפה על חינוך ילדים. יצחק אמרנו, הוא חופר בארות. חופר בארות לא מתייאש. וטעם יצחק, שהיה חפץ לברך עשיו הרשע, כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך למידת הטוב וייטיב דרכיו, כי הצדיקים יכאבו בעשות בניהם רשע, והיה משתדל עמו להיטיב, ואפשר שהיה מועיל. שימו לב לשלוש המילים האחרונות העוצמתיות האלה, ואפשר שהיה מועיל. האם אפשר היה להפוך את עשיו הרשע לעשיו הצדיק לבן ממשיך, עם אמון, עם ברכה, עם קירוב, עם תפילה, עם אהבה, לאהוב גם כשמאכזבים אותנו? זה מסר של חופר הבארות יצחק. בסוף אני רוצה להסיר את הלכלוך ואת האפר ולמצוא באר מים חיים. תכונה שנייה, כל כך כל כך חשובה של יצחק אבינו לכולנו. תכונה השלישית לא מוזכרת. רק אם אתה קורא את הפרשה ומחפש את הרמז, אתה מבין אותה. תכונה הזו היא התפילה. מה תולדותיו של יצחק? אמרנו, אנחנו לומדים את תולדותיו ומנסים להבין למה תפילתו נבחרה. יצחק מתפלל. שימו לב כמה זמן. שוב, התורה לא אומרת. זה מתחיל בפסוק הזה. והיה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. אז הוא מתחתן בן 40. אחרי כמה פסוקים, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. כמה זמן יצחק התפלל לילדים? יום, יומיים, שבוע, שנה? 20 שנה של תפילה. יצחק לא מהפכן בחוץ, הוא מהפכן בפנים. הוא לא פועל שם, הוא פועל עמוק כאן, אבל הוא פועל. 20 שנות תפילה, כמו שאומר הרב קוק, תפילתם של צדיקים עושה מהפכה גדולה. הוא לא מהפכן שאתם רואים, הוא מהפכן בלב, מהפכן מול השם. יצחק, הוא שקט, הוא פסיבי, אבל בסוף הוא מחולל מהלכים של נצח בהתמדה השקטה הזאת. חנן פורט היקר, מעט מן האור, בסדרת הספרים הנפלאה שלו, הוא כותב שאף אחד לא ראה זאת מבחוץ, אבל יצחק היה מהפכן גדול. תפילתו הייתה מהפכה שקטה, נמשכת והולכת, במסירות והתמדה, 20 שנה עד לפרי בטן, ללא דרמה חיצונית. אבל אם קוראים היטב, הפסוקים יספרו לנו מי הוא יצחק. הוא לא זז מארץ ישראל, הוא לא זז מחפירת הבארות כפילוסופיה של חיים, הוא לא זז מהתפילה. זה בכלל פותח נקודה. כל האימהות היו עקרות. כל האימהות שלנו התאבו לפרי בטן. שרה, רבקה, רחל וגם לאה מתמודדת בהתחלה. כל האבות מתפללים גם לפרי בטן. קדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל, מתאווה לתפילתן של צדיקים. האבות מתקנים לנו את הנקודה הזאת של תפילה ממושכת, של ציפייה, של התמדה. צדיק בן צדיק זה לא דבר קל. האתגרים האלה של יצחק זה לא לכבוש את העולם, זה לכבוש את עצמך. ראיתי שיחה של הרב שטיינזלץ, הרב הדין שטיינזלץ, לבני נוער, דתיים מבית. הוא אמר להם, הבעיה של כל מי שגדל בבית יהודי דתי, יש שגרה. כי מי שחופר בערות, או חוזר בתשובה, חי בעולם אחר. התעוררות, תנופה, חדשנות. אבל ליצחק קשה. תדמיינו את זה פיזית, אומר הרב שטיינזלץ. אתה בא לאדמה, יש עליה את הסימנים של הבאר הקודמת, ואתה חופר שוב. זה כמו קובץ שנמחק לך. כמה עצוב ומעצבן לכתוב אותו שוב. איפה ההתחדשות? איפה החיות? כל ההתחלות קשות, אומר הרב שטיינזלץ, אבל גם כל ההמשכים קשים, לא פחות. במובן הזה, לא רק אברהם יוצר את יצחק, אלא גם יצחק יוצר את אברהם. יצחק נותן לו תוקף וקיום מתמיד. בלי יצחק, מה היה אברהם? בלי יצחק, אברהם היה, לא נעים להגיד, אפיזודה חולפת. משהו שהיה, אנחנו ודאי לא היינו. היכולת ליצור המשך לא חשובה רק לעתיד, היא חשובה גם לעבר. היא קובעת אם אברהם יצליח. אם יצחק ימשיך, זה משנה גם את ההיסטוריה, לא רק את העתיד. זאת עבודה מאוד מאוד לא פשוטה של דתי מבית, בניגוד לחוזר בתשובה. וזה עוזר לנו לענות על השאלה הכל כך קשה הזו, תפילת צדיק בן צדיק, למה היא נחשבת יותר מתפילה של צדיק בן רשע? אנחנו לא היחידים ששואלים את זה. הרב שמחה זיס אל זיו, ספר שלו חוכמה ומוסר, אחד מגדולי תנועת המוסר, שואל גם את השאלה הזאת, למה התפילה של יצחק מתקבלת? והוא אומר, קשה לי עם השאלה הזאת, תראו איזה כנות, ככה הוא פותח את התשובה, תראו מה זה. מעולם לא הבנתי. הלא הדעת נוטה להיפוך, בדיוק כמו שאמרנו. אנחנו נגיד, רבקה היא הצדיקה המיוחדת. מעולם לא הבנתי, הוא אומר לנו. הלא הדעת נוטה להיפוך, כי זה קשה יותר. עכשיו, למרות שהשפה קשה, כדאי להתעמק ברעיון באמת עמוק שהוא מביא כאן. אבל העניין נפלא הוא מאוד, כמה גדול הוא. כי אברהם מצא עולם מוטעה עובדי פסל, והבין כי טועים המה, והתחיל לחפש האמת, והעמיק הרבה, הוא מצא. אבל יצחק אבינו עליו השלום, צדיק בן צדיק. וכבר הייתה לו דרך סלולה מאברהם אבינו עליו השלום. אבא מאיר אותך לשחרית, אמא רושמת אותך לבית ספר הדתי, והייתה לו זאת עתיקה. ועם כל זה העמיק בה כמו בחדשה, וכל כך נתייגע באמונה, כמו איש שאחרי שדרך טעות לו, מוכרח לחפש דרך האמת. הוא עבד על עצמו כמו אברהם, למרות שהדרך הייתה סלולה. והוא לא היה צריך לזה, כי מצא דרך אביו, אבל רצה לייסד אצלו יסודות הדת, כמו איש חדש שמוצא מעצמו. כי אז מתקיים יותר, וגם הדעת מתרחבת יותר, וברצונו להיות מאושר יותר. אתם מבינים מה יצחק? הוא חוזר בתשובה מבית דתי, וממילא הייתה לו מדרגה, מה שאברהם אבינו לא היה יכול זאת, מטעם כי הוא חידש הדרך, ולא היה יכול לעשות מעתיק, מעתיק חדש. יצחק לוקח דבר עתיק, אבל כל כך מפנים אותו, שזה נעשה לו לחדש. אנחנו לא רובוטים, אבא היה דתי, אני עושה קופי פייסט, מעביר לבן שלי את המורשת המשפחתית, העיקר להמשיך. כל אחד שהוא יצחק אבינו, הוא גם אברהם אבינו אישית, הוא מאמץ את זה, הוא מתלהב מזה, הוא הופך את זה לרלוונטי גם עבורו. בדיוק לנקודה הזו, כתב היוצר הישראלי יוחאי בן אבי שיר נפלא, שיר שנקרא דתי מלידה, הוא נוגע בנקודה נורא נכונה, אנחנו נדלקים מאברהם אבינו ומשתעממים מהיצחקים. כך הוא שר, אני דתי מלידה, מה זה רע? לא טעמתי חזיר, לא למדתי כפירה, מעולם לא כיתתי רגליי בין כתות, מימיי לא חיפשתי עצמי בין דתות, לא התעוררתי אחרי הצבא, אין לי הילה של חוזר בתשובה, דתי מלידה ואני מאושר, שמעוני אחי, הנה אני שר, מתפלל במניין באופן קבוע, מתחת בגדיי לא תמצא קעקוע, אין לי סיפור לספר לעולם, אני סתם איש פשוט, ממש כמו כולם. סוד קטן אגלה, אם תסכימו לשמוע, גם דתי מלידה יודע לדמוע, גם הוא נופל וקשה לו לקום, גם בעיניו העולם לעתים קצת עקום. לריבונו של עולם אני די מוכר, לעתים מתבלבל ומרגיש מנוכר, מתקרב, מתרחק, הולך ובא, גם דתי מלידה וגם בעל תשובה. יוחאי בן אבי מנסח, אני חושבת, את הדילמה, הקונפליקט, המורכבות הגדולה של הדור, לא רק אצל דתיים מבית, כל אחד שצריך להמשיך בדור שרוצה חידושים, כל מי שצריך ללכת בתלם, בדור שרק משדר לך, תמציא את עצמך, אתה בגיל 7 כבר צריך להמציא את עצמך, ואתה לא מעניין, אם לא התגרשת, התחתנת, הלכת, חזרת, כפרת, האמנת, כמה משעמם להיות יצחק, כמה חשוב וקדוש להיות יצחק. והאמת שחשבתי לסיים פה, אבל אז יוצא פה משהו לא הוגן, כאילו הייתה פה תחרות, יצחק versus רבקה, יצחק נגד רבקה, הורדות ידיים והוא מנצח, הוא שווה יותר, זאת ודאי לא דרך ראייה נכונה. וממש משמיים שלח לי השבוע ניר מנוסי מישראל פרק מתוך ספר חדש שלו שנקרא מי זאת עולה, לפי הפרק הזה זה נראה ספר מבטיח על דמויות נשיות בתנך לאור תורת החסידות. וניר מנוסי קרא, הגניב לי, הדליף לי ספר, פרק, והפרק הזה ממש מאזן את התמונה בצורה יותר שלמה. אין מציאות שבה יצחק ורבקה עושים הורדות ידיים. הם נותנים ידיים לעבר יד משותף. אנחנו לא מכריעים איזו תפילה יותר חשובה. יש פה השלמה. יצחק מתפלל, איך רשי אמר? בזווית אחת. זאת זווית, מה שנקרא זווית מבחינת point of view. לא רק כקורנר, לא רק פינה. זווית, זאת הזווית שלו. היא מתפללת מזווית שנייה. יש פה שתי זוויות מבט, שתי השקפות. צריך את שלהם, את יצחק ואת רבקה, את הערבוב הזה, בשביל שלמות. האדמו"ר הראשון של חסידות אמשינוב, רבי יעקב דוד קליש, בספר שלו שיח שרפי קודש, כותב את המשפט היפהפה הבא. הוא מסביר שההערכה הדדית שלהם היא שגרמה לתפילה להתקבל. הוא מתפלל לנוכח אשתו, היא מתפללת לנוכח בעלה. רבקה הצדקת הייתה מתפללת שתענה בזכות יצחק, ויצחק מתפלל שיענה בזכות רבקה הצדקת. היא מעריכה את המסע שלו, צדיק בן צדיק, וחושבת שזאת הפסגה. הוא מעריך את המסע שלה, צדיקה בן רשעים, ומעריץ את המסלול שהיא עשתה, ולכן התפילה הזו מתקבלת. ולכן בשחרית של שבת, כשאנחנו מונים ארבעה סוגים של תפילות, השמות של שניהם ארוגים, רמוזים שם בצוותא, ביחד. בפי ישרים תתרומם, יוד, ריש, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלל. אנחנו מונים את כל המתפללים, ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים, יחד זה יוצר את המילה יצחק. ואחר כך את כל שורשי לשונות התפילה, רמם, ברך, קדש, הלל, וזה רומז לנו את המילה רבקה. והתפילה השלמה המשותפת בוקעת מפיהם ביחד. עכשיו, אני לא אובייקטיבית, ויודעים פה, אני מניחה, אני חוזרת בתשובה, ואני נשואה לפרום פרום בירת, יצחק אבינו, או פחות ידידיה, אני נשואה לדתי מבית. אני חושבת, לא רק בענייני שידוחים, אבל בקשר נפשי בין המגזרים, חיבור בין הציבורים האלה, יכול מאוד להעשיר, מאוד לתרום, מאוד להשלים. יש לחוזרים בתשובה כל כך הרבה מה ללמוד מהדתיים מבית, יש לדתיים מבית הרבה מה לקבל מהחוזרים בתשובה, והשילוב הזה, המיקסצ'ר הזה, של יצחק ורבקה, אנחנו כל שבת בבוקר, בלי לשים לב, בעצם התפילה שלנו כוללת את שניהם. אנחנו מסיימים את המסע הזה בתולדותיו של יצחק, עם שלוש התכונות החשובות שהוא מלמד אותנו, העתק הדבק על אברהם בלי להתבייש, לחפור בארות משימת חיינו, ותפילה שהיא מהפכה במשך 20 שנה. רק ככה יצחק ורבקה מביאים לנו את הדור הבא, שזה כבר מוביל אותנו לפרשה הבאה ולשיעור הבא, בשבוע הבא בעזרת השם ניפגש כאן. תודה רבה לכם, לילה טוב ושבת שלום. תודה, תודה. אני אבקש מאורי, can you show this slide for a few seconds? Thank you. כל מי שרוצה לעקוב ושואל אותי איפה יש הרצאות, השבת בטורונטו, שבת הבאה בפלורידה בעזרת השם, אז אפשר לעשות כאן מנוי, לקבל את כל התכנים והלינקים וכולי. תודה, תודה.